וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר פרקי אבות או מסכת אבות, ואנחנו בסיום פרק ב'. זה להגיד לכם את מספר המשנה יהיה לי קשה, בגלל שהמספור של המשניות בתוך הפרק משתנה ממהדורה למהדורה. מה? אצלך זה ב-י"ט, אבל אצלי למשל זה ב-י"ד. ולכן אני יכול רק לומר שאנחנו במשנה השלישית לפני הסוף. כלומר, המשנה שלפני האחרונה של הפרק, המתחילה ברבי אלעזר אומר. האמת היא שלמדנו את החלק העיקרי של המשנה הזאת בפעם הקודמת. לפני, לא, זה לא היה לפני חג הפסח. לא, זה שבוע שעבר. כן. מה קורה לכם שם?
השולחן יהיה יותר גדול.
יפה. רבי אלעזר אומר... מי זה רבי אלעזר? כן, יפה. אז הוא בן ערך. נכון?
זה היה הכי גדול, שום בצד אחד בכולם
בצד אחד. זה לפי שיטה אחת. שיטה אחת, זה רבי אליעזר בן הורקנוס שהוא גדול. בסדר. אז רבי אלעזר, הלא הוא רבי אלעזר בן ערך, אומר, הווה שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. זה ראינו בפעם שעברה. הבנו ששקוד ללמוד תורה זה בן אדם לעצמו, דע מה שתשיב לאפיקורוס זה בן אדם לחברו. במקרה הזה חברו הוא האפיקורוס. ומה נשאר לנו? אם כבר ראינו בן אדם לעצמו ובן אדם לחברו, נשאר לנו בן אדם למקום. וזה ההמשך. ודע לפני מי אתה עמל. כן? כלומר, אף על פי שאתה משיב לאפיקורוס את מה, אבל אתה יודע לפני מי. כן? דיברנו על זה. האם יש עדיין סידורים? כן, הנה פה אני רואה אחד. כן. אבל אני בטוח שאם נחפש טוב נמצא עוד. אז מי שאין לו ספר... אז שלא יתבייש, יגיד, אין לי ספר, נביא לו. אין לך ספר? עוד מישהו רוצה? זה מאמץ אינטלקטואלי, לא פיזי.
נראה שהרב להראות לעשות קצת ספורט היום.
עוד מישהו רוצה ספר? אף אחד לא רוצה עוד ספר? פעם ראשונה? פעם שנייה? מחר אולי לא יהיה? טוב, אז אנחנו ממשיכים. ודע לפני מי אתה עמל. יש בעיה, איך אפשר לדעת לפני מי אני עמל? כדי לדעת לפני מי אני עמל, אני צריך להיות נביא, נכון? וגם
עם הכוונה לקדוש ברוך הוא.
כן, עם הכוונה לקדוש ברוך הוא. אז באמת יש פה בעיה, אני את הקדוש ברוך הוא אני לא מכיר, נכון?
אבל אם תראה אותו, תהיה בטוח שזהו.
כן, אבל אני לא יכול לראות אותו. כלומר, לא יראני אדם וחי, וגם הדברים האלה נכתבו בתקופה הפוסט-נבואית, התקופה שאחרי הנבואה, ולכן יש את השאלה, איך אפשר לדעת לפני מי אני עמד? הייתה להם רוח הקודש, ולי אין רוח הקודש.
צריך לסמוך עליהם.
צריך לסמוך עליהם, אבל איך אני יודע מה הם אומרים?
רוח הקודש יש פה כנסיות.
מה אתה אומרת?
אולי זה כדי לא
לשכוח. זה בשטויות,
לא? אז זאת אומרת שאת אומרת שיש איזשהו זיכרון. אם אני צריך לא לשכוח, סימן שאני זוכר. איך אני זוכר לפני מי אני עמד? איפה הזיכרון הזה נמצא? בשכל? השכל לא יכול ללמד אותי מי, הוא יכול ללמד אותי רק מה. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומרת?
אולי זה ידע לפני מי אתה עמד בפועל, אבל עלול לחשוב שזה אלוהים הבא שלך, אבל בתכלס
אתה
בן אדם.
בתכלס אני בן אדם, זה נכון, אבל לא הבנתי. אבל איך את רואה את זה במילים דע לפני מי אתה עמד?
דע לפני מי אתה עובד, בפועל, ביום יום, לא בעבר.
ומי זה? מי זה? מי שאני עובד?
הבוס שלי, לא יודע.
הבוס שלי? מחפת לי מהבוס שלי.
נכון, זה מה שאומרים, תדע שזה לא אלוהים, זה רק בן אדם.
את אומרת הפוך. דע שמי שאתה עמד אצלו, הוא לא אלוהים. זה מתאים.
לא.
זה מתאים לעברית התל אביבית. אבל זה לא העברית של המשנה. לא, אני מקבל, זה לא העברית של המשנה, כן.
הקדוש ברוך הוא לא מוגדר, מה הרלוונטיות של
ה... נכון, הקדוש ברוך הוא ודאי לא מוגדר.
אנחנו לא נבין לעולם.
כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מוגדר, לכן הקדוש ברוך הוא לא משהו, אלא מישהו. כי להיות מישהו, זה נקרא, זה להיות לא מוגדר.
מי זה כבר...
לא, לא. יש לך אני? אתה מישהו, נכון?
כן.
יש לך אני. אתה יכול להגדיר את האני שלך?
לא.
לא, אז הוא. להיות מישהו זה להיות לא מוגדר. אתה נטף של האינסופיות. אם היית משהו, היה אפשר להגדיר את זה. להגדיר את זה על פי המקצוע שלך, הכתובת שלך, מה שאתה עושה בחיים, הפונקציה שאתה ממלא, זה מה שאתה. כן, אפילו האורך של הגוף שלך, כל הדברים האלה, זה מה שאתה. אבל מי שאתה, זה בלתי, זה אינסופי. נכון? יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא דווקא הוא מישהו. כלומר, וזהו, הקדוש ברוך הוא שונה מאלוהי הפילוסופיה. האלוהים של הפילוסופים, אמנם הוא קיים, אבל יש מילה אחת שהוא לא יודע לומר. המילה אני, או אנוכי. זה מילה שאלוהי הפילוסופים לא יודע להשתמש בה. לכן הוא מוגבל מאוד. האלוהים שלנו, הוא אומר אני. ברגע שהוא אומר אני, סימן שהוא אינסוף. זה דווקא ההפך ממה שמקובל בתפיסה הפילוסופית הרגילה. לכן זה חשוב לדעת לפני מי אני עומד. יש רק בעיה אחת, אני לא יכול לדעת. כן. הפילוסופים מתייחסים אל המושג האלוהי כאל מה שנכנס בתחום הקיום, גם אם זה על מנת לשלול ממנו את הקיום. אבל זה קיום אפס, אבל זה קיום. ברור? בבקשה.
יש אבל זיכרון קולקטיבי של מעמד הר סיני.
יפה מאוד. שמעתם מה שאיילה אמרה? היא אמרה דע לפני מי אתה עומד, לפני מי אתה עמל, סליחה, יש לך זיכרון. הזיכרון הזה לא אצלך אישית, כי אתה לא נביא, אבל האומה שלך זוכרת. כלומר, נשמת ישראל, שהיא זו שנפגשה עם ההתגלות, הר סיני למשל, הנשמה הזאת יש בה רושם, איזה מין עקבות שנשארו מתקופת ההתגלות, ומכוח העקבות האלה אנחנו יודעים לפני מי אנחנו עמלים. אבל יש פה בכל זאת איזה מילה שצריך לשים לב אליה. המילה
עמל.
לא.
דה.
יפה, דה. דה לפני מי. המושגים האלה, אני חושב שהם אנטיתטיים. אם זה מישהו שאני עמל לפניו, אז זה לא, זה לא מושא של הדעת. אם מי שאני עומד לפניו הוא דעת, הוא מושא של הדעת, אז הוא לא מישהו.
לא הבנתי.
דעת זה שייך לחוכמה. מה שאני רוצה לדעת, מה שאני לומד... יש מדע שמתעסקים בו הרבה בימינו, מדע הפסיכולוגיה. מה עושה הפסיכולוגיה? מה?
זה פסבדו מדע.
טוב, יש על זה דיון. ליבוביץ' טען שהפסיכולוגיה זה דרך לעשות כסף בשביל יהודים. כן. ואז המראיין שואל אותו, האם זה אומר שהעם היהודי הוא עם נברוטי? אז הוא אומר, זה לא נברוטי לעשות כסף. אבל אבל בואו נחזור קצת לקושי שיש במושג הזה, פסיכולוגיה. אם אני מדבר על נפש, אני מדבר על אישיות, על מישהו, על איזה אני שאני מטפל בו. אז איך יכול להיות ספר מדעי שמסביר לי מי אתה? ברגע, מה? נכון, נכון, מיד נגיע לזה, יפה. אבל קודם כל, אני מדבר על המדע הפסיכולוגיה. מדע הפסיכולוגיה אומר בעצם, אני יכול לפרק את האני שלך לגורמים, ולהפוך את זה לנושא של דוקטורטים. נכון? ואפילו, לתת הנחיות טיפוליות. כאילו שאתה בעצם מכונה. בעצם, עצם קיומו של מדע כזה, מניח שאני כבר לא אישיות, או שהאישיות שלי ניתנת להסברה בתור משהו. עכשיו, אני לא נגד זה, רק צריך לדעת שזה חלקי. כלומר, הפסיכולוג, אם יש לו ענווה, הוא יודע שהוא לא נוגע בעצמיות של האדם, אלא בתפקוד שלו. עכשיו, בכל זאת, יש אפשרות אחרי. לכן אני אמרתי לכם שדע ומי הם מושגים הפוכים. דע לפני מי אתה עמל, זה בעצם אומרים לי, זה כמו שאומרים לילד, כמה שווה סוכריה ועוד תפוח. מה התשובה? זה שווה סוכריה ועוד תפוח. אי אפשר לחבר. סוכריה זה סוכריה, תפוח זה תפוח. אבל, לכן זאת אומרת, דע לפני מי, יש איזה קושי. אלא אם כן, נאמר כך, לפני שנגיע להערה שלך שם, על הדעת אישה, אבל נבין את זה כך. אחרי שהסתלקה החוויה של ההתגלות, אנחנו לומדים את ההתגלות כאילו שהיא מדע. אז לכן אנחנו עושים משהו מעניין, דע לפני מי. אנחנו לומדים תורה למשל. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את התורה כאילו שהיא משנה פילוסופית. באמת, התורה איננה משנה פילוסופית. למה? כי המשנה הפילוסופית מגלה את מה שנמצא בראש של הפילוסוף, והתורה היא גילוי של דבר האלוהים. אז איך אתה יכול לצמצם את זה? איך אפשר לדעת את מי? ברור? אבל אם אתה יודע שזה מי, שהכל מתחיל ממי שהוא, אז כל מה שאתה יודע יש לו משמעות. דע לפני מי. זה מובן מה שאני אומר? או שאתם בארץ?
קומסיקו
שלך.
חיבור אחרון. לא, לא, אז אני אסביר עוד פעם. מה?
אפשר אולי להגיד שהיום בגלל המציאות של היום הדע הוא לפני המי, כי אתה לא יכול להגיע למי, אז בעצם...
כן, כן, אבל זה סימן שאתה הבנת, אבל הם לא הבינו. הם אומרים קומסי, קומסה, אז בואו נחזור עוד פעם.
אתה מתייחס לדע כאילו שזה שם עצם, אבל פה דע זה פועל.
דע זה פועל.
איך אתה יכול להשוות פועל עם שם עצם?
תגיד לי, אם אני אגיד למשל, בבקשה לאכול משוואה ריבועית. אי אפשר לאכול משוואה ריבועית. משוואה ריבועית אפשר לפתור. כן, לאכול זה מאכלים. אז בעצם יש פה פועל שלא מתאים לנושא. בסדר? אז דע, לדעת, אפשר לדעת משהו. אבל אי אפשר לדעת מישהו. אלא אם כן, אנחנו הולכים לפי הפרשנות המקראית, שבעברית מקראית לדעת זה לאהוב. והאדם ידע את חווה אשתו. לדעת אישה, אז זה משהו אחר לגמרי, זאת חוויה. זאת חוויה שאיננה אינטלקטואלית. אבל בעברית של תקופת המשנה, לדעת זאת משמעות אחרת. לדעת זאת חוויה אינטלקטואלית. אני לא יכול בחוויה אינטלקטואלית לדעת מי שהוא.
אולי אתה אומר להכיר.
להכיר, אבל מה זה להכיר? יש להכיר מה אתה ויש להכיר מי אתה, זה שני דברים שונים.
או להכיר
קיום
של מישהו.
אז זה קיום זה אמר, זה לא מי.
אולי הרעיון פה...
בכלל, כשאומרים דע לפני מי אתה עמל, לא אומרים לך תאמין באלוהים. בכלל זאת לא, זה לא הנושא. כלומר, הנחת היסוד של רבי אלעזר, שאני כבר מאמין באלוהים, אני יודע על קיומו, ועכשיו יש לי עבודה נוספת. דע לפני מי אתה אמן. מה פירוש הביטוי הזה? כן? לא נאמר האמן באלוהים. זה לא מה שכתוב כאן. זה גם לא הסגנון של חכמי המשנה. כן, בבקשה.
אולי דע זה בעצם, דע זה פרוש של עבודה. דעה זה משהו שנובע מלמידה,
בדיוק, והשאלה איך אפשר בכלל יכולה, איך
יכולה...
אני מבין, אבל בדיוק על זה אני שואל. איך אפשר שיהיה ציווי לדעת מי שהוא?
ציווי לעשות עבודה. עבודת הידיעה היא משהו מתמשך כאן.
איזה עבודה? צריך ל... לא, זה המילה עמל. דע לפני מי אתה עמל. עמל זה עבודה. אבל הדעת זה לא פעולה פיזית. זה... להתקרב. ומה אתה אומר אפשר מסביב? זה יפה. אם אתה אומר שזה מסביב, סימן שזה לא נוגע בגוף הדבר. כן, למשל, היה, אני הולך בכיוון שלך, היה ביוון, היו אנשים שקראו לעצמם פילוסופים. כן, מה פירוש פילוסוף? אוהב חוכמה. למה הם קראו לעצמם אוהבי חוכמה ולא חכמים? למה פילוסוף ולא סופוס?
כי הם היו חובבים, לא מקצוענים.
כי הם היו ענבים. הם ידעו שמה שהם אומרים זה מסביב לדבר ולא הדבר עצמו. כלומר, הפילוסוף מתעסק בקטגוריות של ההכרה שמסביב לעצם הדבר, אבל בעצם הדבר הוא לא יכול לגעת. בדיוק כמו שהפסיכולוג, אם יש לו ענווה אמיתית, הוא יודע שהוא מטפל בתפקוד הנפש ולא במהות הנפש. עד כאן מובן? מה שאצל חסידי חב"ד מכנים לבושי הנפש.
אפשר לטפל במהות הנפש?
אפשר לטפל במהות הנפש, אבל לא בדרכים של החוכמה. עכשיו, זה לא משנה כעת, אבל דע לפני מי, כן בבקשה. מה שאני אומר, כמו שאתה מהירה בצדק, לגמרי תואם את דברי הרמב״ם שמסביר שההבדל בין התורה לבין החוכמה, שאנחנו בחוכמה משחזרים את מה שנתגלה לנו על ידי התורה. אז זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, נכון? זאת אומרת, אנחנו משתמשים בחוכמה, אבל אנחנו יודעים שהחוכמה הזאת איננה המקור של הידיעות שלנו, אלא שהמקור של הידיעות שלנו זה הנבואה. כלומר, בימי קדם הייתה הנבואה, ואחרי שהנבואה הסתלקה, נשארה לנו הדעת כדי לחקור את מי שאנחנו עמלים לפניו. כן.
הרמב״ם גם אמר שיש בנו ניסות של המי הזה.
הרמב״ם אמר שיש בנו ניצוץ
של... שיש...
אני לא ראיתי את זה בה.
כאילו
שיש לנו איזה משהו ש... מהרצון?
אולי...
מורכב ומסובך, אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר דבר כזה. אבל זה מובן עכשיו המושג של דע לפני מי קומצר. כשאנחנו קוראים משפט כזה של רבי אלעזר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בפני אמירה שהיא פרדוקסלית. אתה מתבקש, כי זה כאילו לרבע את המעגל. אי אפשר בגיאומטריה לרבע מעגל. ידוע? למה? אתה יודע למה? כי היחס בין הריבוע למעגל הוא יחס בלתי רציונלי. נכון? מה היחס בין ריבוע לעיגול?
תלוי, זה מקיף או מוקף?
לא משנה. זה מכפלה של פאי. ופאי זה מספר לא רציונלי. נכון? זאת אומרת שאי אפשר בעצם על ידי הדעת להקיף לגמרי את המי. אבל תשתמש בדעת, אתה בתקופה שאחרי הנבואה, אומר לך רבי אלעזר, אתה משתמש בדעת, לא בנבואה. אבל אתה צריך לזכור שהדעת זה זכר לנבואה. עד כאן מובן? אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם פעם על הרמן כהן? אני רוצה לספר לכם את הסיפור. את הכרת את הרמן כהן? לא הכרת אותו? טוב, הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה. הרמן כהן היה, כפי ששמו מסגיר, יהודי. היה יהודי. הרמן יחזקאל כהן. שמו היהודי היה יחזקאל, אבל הוא היה פרופסור הרמן כהן. והוא היה פילוסוף שחי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. והוא מבחינת האסכולה הפילוסופית שלו היה שייך למה שנקרא נאו-קנטיאנים. והוא דיבר הרבה על השיבה אל קאנט, שאז עמדה על הפרק בסוף המאה ה-19, והוא במהלך החיים שלו עשה תהליך של חזרה בתשובה. לא לגמרי עד הסוף, אבל קרוב מאוד, קיים מצוות במידה רבה וכו'. והוא כתב ספר נפלא בשם דת התבונה ממקורות היהדות, הוצאת מוסדיאליק, 600 עמודים. זה התרגום בעברית. דת התבונה, דת התבונה, אני אכתוב לך את זה. דת התבונה ממקורות היהדות. בסדר? 600 עמודים, הוצאת מוסדיאליק. מה? דת התבונה ממקורות היהדות. אני לא יודע איך אומרים את זה בגרמנית. הוא היה בגרמניה, הוא לימד באוניברסיטה של ברלין. הוא צריך להבין, חי בתקופה שבה הפילוסופיה הגרמנית הייתה כמין פסגה של המחשבה האנושית. ולכן פילוסופים בברלין נחשבו לכמעט אלים, כן? כלומר זה היה נחשב לחוויה היותר גבוהה שאפשר להגיע אליה. ומה התזה של הספר הזה? דת התמונה במקורת היהדות. זה שבעצם היהדות, תקשיבו טוב טוב, זה המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של עמנואל קאנט. כלומר, משה רבנו, רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא, הסתכלו, הרמב״ם, הסתכלו בביקורת התבונה הטהורה, ובפרולגומנה, ואז הם כתבו את השולחן ערוך. ברור? כלומר, התנ״ך הוא בעצם יצירה פילוסופית. והוא הסביר את זה בצורה מאוד מאוד נרחבת. הספר הזה אגב מנסה להוכיח את זה, ופעם הוא נתן הרצאה על זה בברלין כשהוא כבר היה זקן. ישב שם בתוך האולם, צריך להבין שזה מין, כמין מעמד הר סיני מבחינת העולם התרבותי של אותם הימים. ישב איזה יהודי שם ואמר, אדוני הפילוסוף, אני רוצה לשאול שאלה. אז הר פרופסור נותן לו רשות לשאול שאלה. הוא אומר, סליחה, בכל מה שאתה אומר, איפה ריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? עד כאן השאלה. איך הגיב הרמן כהן? הוא התפרץ בבכי. התחיל לבכות. מה הוא הבין? הוא הבין את ההבדל בין דעה למי. כלומר, אתה יכול להסביר את היהדות עד מחר כפילוסופיה, אבל זה לא פילוסופיה. זה כמו ששופר זה לא חצוצרה. כן? זאת אומרת, אתה מדבר על התגלות. נכון, ההתגלות הזאת של הנביאים תורגמה בתרגומים ובלבושים פילוסופיים, אבל היא לא פילוסופיה. לכן הניסיון לגמד את הדיבור לפילוסופיה, דעת, את המי לדע, לא יכול להצליח. לכן הייתי אומר שכשרבי אלעזר בן ערך דורש מאיתנו דע לפני מי אתה עמד, הוא דורש מאיתנו מאמץ אדיר שיכול להביא אותנו לבכות. מובן? משהו זה דברים ברורים. כן? הניסיון הקדום של איחוד הדעת והמי זה הרמב״ם. יש ניסיון כזה עוד לפני כן אצל פילון אלכסנדרון. השאלה היא, האם זה משכנע? כל ספר הכוזרי נכתב כדי לשלול את זה, כדי לשלול את הזהות בין הדע לבין אני. אבל אפשר להשתמש בדעת כדי לפרש את אני. למשל, אם אני אוהב מישהי או מישהו, ברור שאני גם מתעניין בצדדים של הדעת מה. כן? אני אוהב את הספסל, את הרנקר אשר נפל. אבל הספסל והארנק זה לא את. ברור? בסדר.
זאת רינה,
רינה. כן? מה אתה רוצה?
קראו לה רינה, לבחורה.
מה, איזה בחורה?
שנפל הארנק.
מה, ישיר כזה? בטח. תודה. טוב. אז לכן הוא אומר, דע לפני מי אתה עמל, זה בעצם בא לדרוש לזכור, כמו שאיילה אמרה. אנחנו צריכים לזכור שמה שאנחנו לומדים, במקורו איננו פילוסופיה, אלא במקורו הוא דיבור. וגם אם הדיבור נדם, יש ביטוי כזה שהיו אומרים בבית ספר אורסה בצרפת לפני 60 שנה, היו אומרים, אם הדיבור שתק, ההד לא נדם. יש משהו כזה שנשאר, כן.
הרב, למה לא עבור את ה... למה הוא
סיפור
לנו משפט כזה שאפשר להבין אותו לא נכון? לא יכול להגיד
היה... אתה שואל למה הוא לא אמר את זה בצורה יותר ברורה? מה הייתי מעביר שיעור, תגיד לי? אבל אני אגיד לך עוד משהו. הרמב״ם כותב בהקדמתו למורי נבוכים שחכמים היו כל כך חכמים שהם ניסחו את דבריהם באופן שכל דרגה ודרגה של הבנה תפיק ממנה משהו. כלומר, יש פשט המשניות האלה עבור האדם הפשוט, הפופולרי, ויש העומק עבור החכמים. וזה גדלותם של החכמים שהם יודעים לדבר בשפה שפונה אל כל הרבדים של השומע. בסדר? כן.
יכול להיות יותר מדיבור אחד?
אצל עובדי האלילים, כן, אמרו את זה. כתוב כל דיבור ודיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשון. כן? כלומר, כל אחד שומע את זה באופן אחר. אמרו חכמים, 70 פנים לתורה. מה הם התכוונו בזה? 70 ולא 71. כלומר, הדיבור, הפן ה-71 הוא פסול. אבל יש 70 שהם לגיטימיים. זה די מצמצם, סך הכל. כן.
יש לי שאלה, כי אני חושבת שזה גם הרמב״ם שאמר שהדיבור הוא פסול, אבל יש לפרט
את זה, איך
שאנשים התחילו לעבוד אלימים. הם כבר הסתכלו לשמיים,
הסתכלו לירח,
לשמש וזה, וכבר שכחו שזה השם שמאחורי כל הדברים האלה.
נכון.
האם זה גם
מתכוון
לזה
כשאתה מצווה על פי רובות? נכון, אתה עלול לשכוח מזה, כן. אני אגיד לכם משהו מעניין. נזכרתי את זה כמה פעמים, ואני חושב שזה מאוד מתקשר למה שאנחנו אומרים. השאלה ששואל המהר"ל מפראג בהקדמתו לספר תפארת ישראל. זוכרים את השאלה של המהר"ל? אז בשביל מה אני מלמד, תגידו? אם כל מה שאני אומר אתם לא זוכרים, אז זה מי יש? הצלת אותי. הצלת את הקריירה ש... טוב. יפה, זוכרים. הנה, יפה. כן, השאלה של המהר"ל. שהמהר"ל שואל, מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את השם? והוא עונה, בגלל שהם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם. לכן יש ברכת התורה, ברוך אתה השם נותן התורה, שהתורה היא האהובה בגלל שהיא דבר השם. כן. הפילוסופיה מפנה את השטח, כלומר היא מסלקת מן הנפש את האלילות. זה מאוד חשוב. על ידי פינוי השטח האינטלקטואלי מכוח הפילוסופיה אפשר לפתוח אוזניים חדשות, אבל זה עוזר במחיר של אובדן הפילוסופיה בדור מן הדורות.
גם המדע קוראים לזה, לא?
למד פילוסופיה שתמכו דווקא במקומות כמו יוון, שהמדע קוראים לזה
מאוד מפותחת. נכון, אבל הם שברו את זה. כלומר, הפילוסופיה באה בעצם כמרידה, או גלויה, או סמויה, נגד המיתולוגיה.
גם המדע קוראים לאותה של האלילות בעצם. המדע גם כן תורם לזה.
תורם למה?
לאובדן האלילות.
טוב, אז אני ממשיך. ודע, אני ממשיך בדברי רבי אלעזר בן ערך, ודע לפני מי. עכשיו זה מובן, כן? זה מקבל עכשיו הד הרבה יותר חזק. ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אני לא הבנתי כלום פה מה שכתוב.
בגרסה שלי כתוב ומי הוא בעל מלאכתך.
טוב, יש לך גרסה אחרת, אבל לא משנה. מה שחשוב לי כאן זה שיש שלוש מילים בשביל אותו הדבר: עמל, מלאכה, פעולה. לא עקבי, נכון? דע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך.
תרגיש כל הרבדים.
כל הרבדים. בבקשה, תגיד לי, מה הרבדים השונים? מה ההבדל בין עמל, מלאכה ופעולה?
אבל אתה תהיה בושר אם אתה תדע את התורה. כל הפסוק הזה הוא סביב לימוד תורה ולדבר עם האפיקורות, להעביר אותו בתשובה ותדע בשביל מה אתה עושה את כל המצוות האלה.
כן.
ותדע ש...
שיש שכר, בסדר, הבנתי שיש שכר, אבל אני הבנתי עדיין למה העמל שלי מתואר פה בתור שלושה דברים שונים. מה זה עמל? מה זה מלאכה? מה זה פעולה? כן.
אולי זה בא לתאר את זה שתדע מול מי אתה עובד, וזה שאתה בכלל יכול לעבוד זה גם ממנו, וזה שאתה יכול לעשות את זה, אז הוא גם
יתנגד לך על זה. אז לכאורה זה סתירה פנימית. אם זה הכל ממנו, למה אני מקבל שכר?
יש לך את היכולת, צריך לדעת את זה. אתה יכול גם לשכוח את זה מן הסתם.
רגע, אז זה תלוי בי.
כן, אבל זה עדיין, זה שלושה שווים בעצם בתנות שלי.
אבל אתה אמרת לפני כן שהכל זה ממנו.
כן.
אם הכל ממנו, לא מגיע לי שכר.
אני חושב שיש לי פה איזה רעיון.
לא, אתה מבין מה שאני מקשה?
כן,
כן, לא, לכן זה דווקא אני מתעניין מה שאתה אומר, כי זה מקדם אותנו לקראת הבנת הנאמר. כן, אבל ראובן כל כך רוצה להגיד משהו, אז בוא ניתן לו, מה אתה רוצה?
עמל זה עמל בתורה, מלאכה זה קיום המצוות, והפעולה זה השילוב של שניהם, של
הסבר יפה, יש בזה הרבה היגיון, כי הרי הגמרא במקום אחר אומרת אדם לעמל יולד, ואיני יודע אם עמל פה או עמל מעשה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה זה מפיך, יודע אני שעמל פה. אם כן, המילה עמל מציינת את הלימוד, אתה צודק, ואז מלאכה זה דברים מעשיים, מצוות, ואז פעולתך זה ביחד. פירוש מתקבל על הדעת בהחלט, אבל אני רוצה עדיין להתבונן במה שאמר הבחור היקר שם, ש הכל מת השם, ובכל זאת אני מקבל שכר, שזה דבר שצריך לברר את ההיגיון שלו. כן, בבקשה.
שכר מצווה מצווה, אם ממילא אין שכר בעולם הזה, מה השכר? אם הכל יבל אבלים, אין שכר בעולם הזה, שכר מצווה מצווה.
נו.
זה הוא השכר, הוא בעצמו השכר. עצם הפעולה, עצם המלאכה, עצם זה השכר, אתה עושה יותר פעולה ואתה...
אני מבין, אבל איפה זה כתוב כאן? מה שאתה אומר שכר מצווה מצווה, יש לנו משנה שאומרת את זה. כן, למדנו ששכר מצווה מצווה. אבל איפה פה כתוב שהשכר של המצווה זה המצווה? יכול להיות? כן, בבקשה.
אפשר להשוות את זה לשוליה של נגר ונגר. אתה השוליה של הנגר, הנגר הוא בעל מלאכתך.
כן.
הוא ישלם לך בעד מה שעבדת בשבילו, הנגר מפעיל אותך.
מפעיל אותך?
אבל אתה עושה את העבודה למעשה לפי ההנחיות שלו.
יפה.
ובסוף העבודה, אם תגמור את העבודה, הוא ייתן לך שכר.
ולמה זה מגיע לי? הרי הוא סך הכל הייתי רובוט שלו.
אתה שוליה שלו, אתה עובד אצלו. הוא לא יכול, לא שהוא לא יכול, הנגר לוקח חוזרים, כי הוא לא רוצה לעשות את כל העבודה בעצמו מסיבות כלשהם, כי זה קשה, זה יותר מדי עבודה.
הוא מעוניין בעוזרים.
כן.
יפה.
אז אתה אמר לעזור לו, אבל אתה עובד, זה מגיע לך שכר.
טוב, נשמע. כלומר, אתה אומר שיש פה מישור עליון, נשמתי, מישור מידותי, מישור מעשי. כן, זה דומה למה שרובן אמר. כן. אני רוצה להגיד משהו. מה שמעניין כאן, זה הביטוי, מה שמעניין אותי כאן, זה בעל מלאכתך. מה פירוש המילה בעל?
איש.
הבוס. מי שזה שלו, בעלים. מה זה בעלים? מי שזה שייך לו.
אני לא חשבתי על בעל כ...
הוא כמו בעל ואישה. בסדר, אני מסביר כאן בעל במובן של בעלים. בעלות. מה זה בעלות? מי שהמלאכה שייכת לו. אז בעל מלאכתך, זה בא לומר מה שאתה אמרת. שבעצם לא אתה עושה, אלא הוא בעל המלאכה. אבל אם הוא בעל המלאכה, אז לא מגיע לי שכר. אף על פי שהוא בעל מלאכתך, הוא ישלם לך שכר פעולתך.
שאתה פעלת.
זאת אומרת, יש פה שני דברים. מצד אחד, כל הפעולה שלי, כל המלאכה שלי, זה לא שייך לי, זה שייך לו. אבל אני הסכמתי לפעול. הסכמתי לפעול, על זה מגיע לי שכר. מובן? אז זה קצת מתרץ לנו את הקושי. כלומר, בעצם יש פה, בדברי רבי אלעזר, יש פה איזושהי קושיה סמויה. הקושיה הסמויה היא, מה פתאום שיהיה לי שכר בכלל? הרי לא אני בעל המלאכה. לא אני הבעלים של המלאכה. אבל אני הפועל אותה, לא עושה את המלאכה. בתור, מה?
אני לא הבנתי, אני מצטערת, כי דווקא זה מראה שאני בעל המלאכה. הקונספט של המלאכה הזאת היא לא שלי, כמובן אני קיבלתי את זה מיד,
נכון.
אבל אני עושה את זה.
יפה. אז זה ההבדל בין מלאכה לבין פעולה. הקונספט וההחלטה שלי. זה מה שכתוב כאן.
אז יהיה לי שכר, כי יש לי אופציה לא לעשות.
יש לי שכר, כי יש לי אפשרות לא לעשות. יפה.
ככה אני מובדקת
מלכתחילה. יפה. אז זה בעצם מה לומר... שיש משמעות למה שאני עושה. זה לא, עכשיו, אתם זוכרים שבשיעור הקודם דיברנו על זה, שהמשפט הזה של רבי אלעזר סותר את דבריו, לכאורה, של אנטיגנוס איש סוחו, נכון? שאנטיגנוס איש סוחו לימד אותנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל השכר אתה עושה. פה כתוב, שכר. צריך להבין את זה ככה. השכר שמדובר עליו כאן, זה לא פיתוי, זה לא פיתיון. כדי לשכנע אותך לעשות, אלא זה בא להסביר לך שמה שאתה עושה הוא בעל משמעות. מובן?
אבל יש הבדל בין שכר לבין פרס?
יכול להיות שגם הבדל בין שכר לבין פרס, שאני לא יודע מה. טוב, לבריאות. עכשיו אנחנו ממשיכים במשנה הבאה, שאני גם כן לא אגיד לכם שהיא אצלי תדבב, כי אצל אחרים זה יוטט או כף, לא יודע.
למה קראו לו טרפון?
אני עוד לא קראתי. רבי טרפון אומר, אתה שואל, עכשיו אתה יכול לשאול, מה השאלה?
למה קוראים לו טרפון?
טרפון, האמת היא שהשם האמיתי זה טריפון.
טריפון?
זה שם יווני.
טריפון הזה?
כן, זה שם יווני.
יש שם משפחה כזה עד היום, טריפון.
טריפון, יש שם משפחה כזה?
כן.
איפה הם גרים?
הם היו גרים בבת גלים.
בבת גלים? באמת? וואו.
הם אפילו חבר שלי נהיה
לך חובב. יפה, יפה. ויש אנשים, אני מכיר רב שהוא חובל. כן. טוב. בדגלים מקום יפה אגב. כדאי לקנות שם דירות בזו.
עכשיו הם כבר התחילו להתאפיר.
מה?
דירות בזו?
אתה קונה בדגלים. טוב. רבי טרפון, או טריפון אם אתם רוצים, אומר... היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. מה הוא רוצה עם החיים שלנו? טוב, ברור שזה משל, כן? היום קצר, המלאכה מרובה.
למה לא כתוב שהוא קיבל ממישהו?
זהו, באמת תמוע מאוד, מה הוא תקוע פה בכלל? הוא אפילו לא מחמשת התלמידים, הוא לא מהחמישה תלמידים. אני חושב שהסיבה, זה בגלל, הסיבה שהוכנסה פה המשנה הזאת, לא, בגלל שבמשנה הבאה, הוא חוזר על המשפט ונאמן בעל מלאכתך ששלם לך שכר פעולתך. אז לקחו שתי משניות שבהם נאמרו מילים דומות. מצד האמת, דבריו הם בעצם על גבי דברי רבי אלעזר בן ערך. אבל מצד עצמו, הוא לא מתלמידי רבי יוחנן בן זכאי, הוא בפני עצמו. מה? או שהוא אומר דברים דומים. כן, מה את אומרת?
דווקא לי זה דיבר עליי
כן, לפי מותך.
אל תחכה לעשות את זה, אל תחכה.
כלומר, זה דרבון. דרבון תעשה את הדברים מהר, כי החיים קצרים, נכון? אפשר להגיד, כן? היום קצר, היום זה בעצם החיים. ואז כיוון שהחיים קצרים ויש הרבה מה לעשות ובעל הבית דוחק, אז תעשה מה שצריך. זה בעצם אמירה יחסית די פופולרית, כן? פולקלורית אפילו. כן. אפשר להבין את זה כך, אבל האמת היא שאפשר להבין את זה קצת יותר לעומק. איזה יום בשבוע הוא יום קצר?
שישי.
יום שישי אחרי צהריים במיוחד, נכון? כי ביום שישי אחרי צהריים המלאכה מרובה. יש הרבה מה לעשות. והפועלים עצלים.
למה
עצלים? הם עבדו כל השבוע, רוצים לנוח, וזה, תמיד לפני כניסת השבת. זה פתאום הכל מהר ועושים כל מיני דברים ברגע האחרון. והשכר הרבה. איזה שכר הרבה? יש הרבה מה לאכול. ליל שבת, איזה יופי של סעודה. אגב, איך קוראים לסעודה הזאת? סעודת ליל שבת, נכון? אני לא יכול שלא להתפתות לעשות הערה לשונית. אתם יודעים, יש הערה, יש... כן, 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 אני חייב, אין מה לעשות, ככה זה, אני מתוכנת. יש בהלכה מושג שנקרא סעודת ליל שבת. בסלג הישראלי אומרים ארוחת ערב שישי. מכירים את הביטוי הזה?
כן.
כן. בואו אלינו לארוחת ערב שישי.
זה ביום חמישי בערב.
לא, מה פתאום?
כי בערב מתחיל כבר יום שישי.
זה ביום רביעי בערב. אני אסביר. מה ש... חז"ל מכנים, מה שבעברית של היום קוראים לו יום שישי, אצל חז"ל זה נקרא ערב שבת. מתי מתחיל ערב שבת? ביום חמישי בערב. כי הרי זה הזמן של שקיעת החמה. אז בשקיעת החמה של חמישי בערב, זה מה שאנחנו קוראים ערב, זה מה שנקרא ערב שבת.
למה?
לא, יום שישי. יום שישי מתחיל בשקיעה, מתי בשקיעה? זאת אומרת, יש 24 שעות שנקראות ערב שבת. עכשיו, ערב שישי זה יום לפני. מתי זה מתחיל? ברביעי בערב. יש 24, כן, הרי יום חמישי הוא ערב שישי, והוא מתחיל ברביעי בערב. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, תבוא אליי בארוחת ערב שישי, הכוונה תבוא אליי ביום רביעי בערב. בסדר?
ככה באמת מדברים היום, החבר'ה?
זה המשמעות והשפה של חז"ל, כן? כלומר, הדבר הזה, ארוחת ערב שישי, זה מתחיל מרביעי בערב. בסדר?
טוב שבוע.
כן. אני זוכר שפעם אחת באו שני חבר'ה אליי, אמרו לי, הם נשלחו מהאולפן לגיור. לא שהם רוצים להתגייר, אלא החברות שלהם רוצות להתגייר. אז בית הדין הכריח אותם לבוא למכון מאיר, לבוא ללמוד כמה שבועות. אז שאלתי אותם, מה אתם רוצים ללמוד? אמרו לי, אנחנו רוצים ללמוד תפילות סוף שבוע. כן, מה שעשיתי להם, טוב. עכשיו בואו נחזור. אז אפשר לומר, היום קצר והמלאכה מרובה, זה יום שישי. השכר הרבה, יש סעודה טובה, נכון? הוא בא לבית, דוחק.
מה זה סדר? עושים את הסיפור הזה בארבעי טובים.
בא לבית, הוא... טוב, לא, פה מדובר על אדם רגיל. עכשיו בואו נראה. מתי זה יום שישי בהיסטוריה? ההיסטוריה האנושית נתונה בתוך מין בועה של משימה של כמה זמן? 6,000 שנה, נכון? אמרו חז"ל שההיסטוריה, נגיד המעגל ההיסטורי שלו אנחנו שייכים כעת, הוא של 6,000 שנה. יוצא שכל אלף ואלף הוא אחד הימים של של ההיסטוריה. אז מה זה היום השישי? זה עכשיו. כן, כלומר, מה שקרה אלף השישי, בין שנת 5,000 לשנת 6,000, זה היום השישי. עכשיו, 500 שנה ראשונים זה לילה. 500 שנה אחרונים, יום. אז מתי זה היום השישי? זה בין שנת 5,500, משנה 6,000. נכון? כן או לא? הגיוני, לא? עכשיו, את זה תחלקו לבוקר ואחרי צהריים. אז מתי הצהריים?
5,750.
יפה מאוד. 5,750. שזה בעברית שנת? אז כלומר, שנת התשן, זה הצהריים, נכון? יום שישי. מתי זה היה? ב-1990. מאז אנחנו אחרי הצהריים של יום שישי.
אז אנחנו ישנים, שטח שלושת
שונדה, פישה. אז עכשיו תראו, היום קטן, אנחנו מתקרבים אל יום השבת. כן? עוד 230 שנה, משהו כזה בערך, גומרים את התהליך ההיסטורי. אז היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים מצילים והשכר הרבה, הוא בעל הבית דוחק כי זה האינטרס שלו. כלומר, זה מסביר דבר מאוד מעניין, שמזה כ-100 שנה או אפילו 150 שנה אנחנו רואים שהקצב של המאורעות בהיסטוריה התחיל להסתחרר. מאז אמצע המאה ה-19 ועד היום יש התפתחות טכנולוגית, דמוגרפית, מנטלית, פוליטית, שלא הייתה כמותה במשך אלפי שנים. והשאלה היא למה? פשוט מאוד, כי היום קצר והמלאכה מרובה. אנחנו במטבח יהודי ביום שישי אחרי הצהריים. זה מובן? עכשיו, יש איזשהו זמן שהוא על הגבול בין יום שישי לשבת. נקרא בין השמשות. זה 20 דקות של כניסת השבת.
זה שהשמש שוקם?
כן, אז זה זמן שבו עדיין אפשר לעשות כל מיני דברים, וזה זמן ניסי. המשנה אומרת שאז נבראו הניסים. ובאמת תראו מה שב-20 דקות אפשר לעשות בכניסה של שבת. פשוט לא יהיו מה. דברים שלוקחים שעות. כן, פתאום, הכל אפשרי. אז זה מה שאומר רבי טרפון. טוב. הוא היה אומר, עכשיו אנחנו מבינים למה הוא נכנס לעניין הזה. מה? או, יש עוד זמן. יש עוד זמן.
לא בקדנציה שלנו.
אבל זמן תפילת מנחה זה מ-12:30 ואילך. אתם יודעים מתי זה היה 12:30? זה היה השנה בתשעה באב. כן, עכשיו אנחנו בזמן תפילת מנחה שלפני שבת, מנחה גדולה, דברים הולכים ומזדרזים יותר. הוא היה אומר, לא, אולי אני אסביר בכל זאת משהו. אני חושב שראו בכל זאת להסביר משהו. אם 6,000 שנה שלנו, כלומר אם ההיסטוריה שלנו היא בת 6,000 שנה, אולי זה אומר משהו לגבי ההיסטוריה. כלומר, אולי לזה אפשר להבין את המפתח של ההיסטוריה. כן, זה משנת 0 וזה שנת 6,000, כאן זה 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ו-5,000. לפי החישוב שלנו כעת אנחנו בערך פה, נכון? 5,772. אם אנחנו מקבילים את 6,000 השנים האלה לששת ימי בראשית, אולי יש לנו הסבר של מבנה ההיסטוריה שלנו. נכון? פשוט צריך לקרוא בספר בראשית, מה שכתוב על ששת ימי בראשית. ולפי זה אפשר להבין את ההיסטוריה שלנו.
לפי המלכויות שמלכו?
למשל, אולי הכל רמוס שם.
טוב עבור.
טוב עבור, הרקיע, אולי כל הדברים. אולי אפשר להבין על פי זה. התשובה היא שזה בהחלט נכון. שימו לב דבר מעניין. כל אחד מן האלפים האלה מתחלק לשניים. יש תמיד שנת 500 של אמצע האלף. כלומר, שנת 500, שנת 1,500, 2,500, 3,500, 4,500 ו-5,500. אם תעברו קצת על ספרי ההיסטוריה, אתם תשימו לב שהמאורעות המשמעותיים בהיסטוריה תמיד התרחשו במחצית השנייה של כל אלף. ולא במחצית הראשונה.
מהפכות.
למה? כי המחצית הראשונה היא לילה. אז לא קורה כלום. ויהי ערב, ויהי בוקר, ויאמר אלוהים. אז בזמן הערב זה ההכנה למהלך היסטורי חדש. אז לכן כל הדברים המשמעותיים תמיד התרחשו במחצית השנייה. ולפי זה אפשר להבין הרבה דברים. אגב, הערה קטנה, בחצות לילה של האלף השישי, דיינו שנת 5,000. 251. לא. גירוש ספרד. קורה משהו.
בחושך קוראים דברים רעים.
כן, זה נגיד תיקון חצות. וזה ההתחלה של השיבה לארץ ישראל. אבל בסדר, לא ניכנס כעת לזה. מה שמעניין אותי, כיוון שאנחנו עסוקים בתקופה שלנו, מה קורה ב-500 שנה האלה? רוצים לדעת? או שזה לא מעניין לך? טוב, בואו נעבור למשנה הבאה. מה? הקמנו את המדינה, זה נכון. אולי אני אסביר קצת משהו. אנחנו נצייר את ה-500 שנה האלה קצת יותר בגדול.
קודם כל גילו את אמריקה.
אולי אתה גילית את
אמריקה.
בואו ניקח פה, יש לה
500 שנה.
זה בעצם היום השישי. זה מקביל ליום השישי של בריאת העולם. מה נברא ביום השישי?
האדם
הראשון, נכון, האדם. כלומר, צריך להיות לידה של האדם. האנושות צריכה להצליח. כלומר, בתוך ה-500 שנה האלה התוכנית של הזהות האנושית צריכה סוף סוף להגיע לגמילה. ואז איך זה מתחלק? היממה כידוע מתחלקת ל-12 שעות, נכון?
לא.
היממה, כן, אבל היום?
היום
ל-12 שעות. עכשיו, אם אתם לוקחים 500 שנה, מחלקים את זה ל-12, כמה יוצא?
40.
אתה אומר ש-500 לחלק ל-12 זה שווה 60. אתה עומד מאחורי? אתה חוזר לך. בסדר. 41 ושני שליש. כלומר, 41 שנה ושמונה חודשים. כל 41 שנה ושמונה חודשים אנחנו עוברים בשעה אחרת. בסדר? התלמוד אומר כך, שבשעה הראשונה של בריאת העולם, של היום השישי, הוצבר אפרו של אדם הראשון מכל העולם.
זה משהו מקביל לשש בבוקר בערך?
כן, לשש לשאלה. בשעה השנייה נגבל אפרו, כלומר האפר שלו הפך להיות עיסה. שעה שלישית נמתחו איבריו. שעה רביעית נופחה בו נשמה. שעה חמישית כמה לרגליו. איזה שנה זה יותר?
11.
שנת 5,708. הקמת מדינת ישראל. ברור? חמישית, כמה לרגליו. מעניין, יש מה דין בו פה.
ככה הגרח חישב את הקץ שלו?
מה?
ככה הגרח חישב את הקץ?
כן, ככה הגרח חישב. זה הגר מבילנה שגילה את זה. הוא אומר, אם תשים לב לדברי התלמוד על בריאת אדם הראשון, תדע את זמן גאולתנו. כך הוא כותב, הוא מוסיף גם, ואני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. תדעו לכם שבווילנה, בווילנה, קצת אחרי פטירת הגרה, היו שני תלמיד חכמים שגילו את זה ומתו. מתו תוך כמה ימים. מה? מה? לא, זה לא פעם ראשונה שאני מלמד את זה. למה אני לא אוכל?
כי אנחנו אחרי כבר.
כי אנחנו אחרי, מה שאחרי מותר לגלל.
לא, באמת, מה בריאת האישה?
רגע, כתוב שישית קרא שמות, שביעית זה עכשיו. נזדרגה לו חווה. נזדרגה לו חווה. אני רק יודע דבר אחד, שההזדרגות עם חווה זה התחיל עם תרדמה. זה התחיל עם תרדמה. תרדמה זה אובדן ההכרה. מאז 1990
זה מתאים
לתשעה, בדיוק, עברו לו תשעה, נוצרו ישר. נכון, וזה מתאים אולי גם ל... טוב, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אז אני לא אגיד כלום על הסכמי אוסלו, אבל... התרדמה התחילה. טוב.
מתי מתעוררים?
כן, בבקשה. זה אסור להגיד. טוב. אז זה רבי טרפון. טוב, בואו נמשיך. המשנה האחרונה של הפרק. הוא היה אומר, מי זה הוא?
רבי טרפון.
רבי טרפון, יפה. רבי טרפון, הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור. סוף סוף, אני פחדתי נורא. אומרים לי, יש מלאכה, בעל הבית דוחק. לא עליך המלאכה לגמור. אוף, אני בסדר. עכשיו יש פה תוספת. ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אז בשביל מה אמרת לי לא המלאכה לגמור? מה זה הסיפור הזה?
אתה לא אחראי, אבל אתה
בשביל
לעשות.
אתה
לא
אחראי, אבל אני כן אחראי. אתה לא בן חורין להיבטל ממנה.
לא, אני
ממנה
לך בוס, אתה תהיה עובד שלו.
תמשיך
לעבוד.
למה אתה משאיר? אז למה לא עליך המלאכה לגמור? אז רבה, אם יש לי בוס, והבוס אומר לגמור את המלאכה, שאני אגמור את המלאכה.
תתחיל,
אתה אומר. תתחיל, ואז מה?
קודם כל תתייחס למקום הקרוב שלך. אל תחשוב שאתה יכול להשפיע על הגואל של העולם. קודם כל תתייחס
לסביבה
הקרובה שלך.
כן, זה מזכיר קצת מה שאמר רבי מקוצק. כן, רבי מקוצק שהיה צעיר, רצה לתקן את העולם כולו. אחר כך התייאש, הוא אמר, טוב, אני אתקן רק את אנשי המדינה שלי. אחר כך ראה שגם זה לא הולך, אמר, טוב, לפחות אני אתקן את המשפחה שלי. ראה שגם זה לא הולך, אמר, טוב, אני אתקן את עצמי. ומתוך שהוא מתקן את עצמו, פתאום הוא גלה שיש לו כוח לתקן את המשפחה שלו, את המדינה שלו ואת כל העולם כולו. אז יכול להיות שיש משהו כזה קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אבל הייתי אומר שיש אולי משהו אחר. לא עליך המלאכה לגמור, אז על מי כן?
על בעל הבית, עם ישראל,
יפה, על הכלל. כלומר, יש פה הבחנה בין הכלל לבין הפרט. הכלל צריך לגמור את המלאכה, והפרט לא יכול לגמור את המלאכה. יש פה הבחנה בין התהליכים הכלליים לבין התהליכים הפרטיים. התהליך הכללי יגמור את המלאכה, ואתה שותף למלאכה הזאת. יש לפעמים מאנשים שאומרים לעצמם, בעצם בשביל מה אני עובד? ממילא יש תהליכים היסטוריים כוללים. אז בשביל מה זה טוב שאני מתאמץ? התשובה היא שאתה שותף. אתה שותף. לכן אתה בן חורין להיבטל ממנה. על בעל הבית? הוא לא דיבר עם בעל הבית בכלל. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. טריוויאלי לחלוטין, לא? עשית הרבה, אתה מקבל הרבה. מה החידוש? סימן שהייתי יכול לחשוב שאני לא אקבל שכר הרבה. למה? כי אי אפשר לקבל שכר על התורה. התורה היא לא שייכת לעולם הזה, אז איך אני יכול לקבל עליה שכר? אפילו אם אני אלמד תורה הרבה, אני לא אקבל שכר הרבה.
בעולם הבא.
יפה, זאת אומרת שבעצם השכר הוא הרבה בעולם הבא.
באמת זה לא נכון היום. אני היום, איך שאני חי את החיים שלי, זה תענוג שבת. אולי פעם זה לא היה. אולי פעם זה היה...
את דברת על מצוות.
כן.
פה אנחנו נראה לימוד תורה.
אז עוד יותר.
לא, לימוד תורה זה קשה מאוד לדעת. איך אפשר ללמוד את התורה בכלל? התורה היא מהשמיים.
לא בשמיים, אבל...
לא בשמיים, אבל היא מן השמיים. לכן היה מקום לחשוב שאפילו אם אני אלמד תורה הרבה, לא אקבל שכר הרבה. כי השכר הוא לא שייך לעולם הזה. או? אז הוא אומר לך, לא, אתה תקבל גם שכר הרבה. ויש עניין כמותי. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, רבי טרפון הוא בעצם במובן הזה המשך נאמן לרבי אלעזר בן ערך, ולכן דבריו הובאו כאן. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. אז מתן שכרם של רשעים איפה? עכשיו. אז בעצם שלמה, הרשעים מקבלים בקש, והצדיקים מקבלים בצ'ק דחוק. נכון? נשאלת השאלה האם זה פייר. האם זה פייר? השאלה היא, ניסיתי להגיד את זה בזמן שהפריעו, כן? השאלה היא האם זה פייר. כלומר, יש בחז"ל אמירה כזאת, שהצדיקים נענשים בעולם הזה על מיעוט עבירותיהם, ואז הם נקיים לגמרי לעולם הבא, מקבלים את כל השכר. הרשעים מקבלים שכר בעולם הזה על מיעוט זכויותיהם, ואז הם נענשים לגמרי לעולם הבא. וכאן אני שואל, האם זה פייר הדבר הזה?
כן, זה פייר.
למה זה פייר?
כי העולם
הבא
זה
עולם
של נצח,
אז מה? אם הרשע הזה עשה קצת מעשים טובים, לא מגיע לו משהו בעולם הבא? מה אתה אומר?
אני רציתי להגיד שזה לא התכלית של השם.
זה לא מה?
זה לא הכוונה שלו שאולי פה אנשים רעים, אולי הוא נותן לו את הקש כדי שיתגבר על עצמו ויהפוך להיות אחר. אולי זה מה שצריך
כדי לעשות, להחזיר אותו בתשובה? כאילו? עד רבה, זה מחזק אותו בהרגשה שהוא צודק בזה שהוא רשע. עובדה, הוא מצליח. אני אגיד לכם למה זה פייר. יפה, כלומר, אם היית שואל את הצדיק, תבחר בעצמך איפה אתה מעדיף לקבל את השכר שלך. אני מעדיף בעולם הבא. מה שבטוח. אם אתה שואל את הרשע, איפה הוא רוצה לקבל את השכר שלו? מעדיף בעולם הזה, לך תדע מה יש אחר כך. יוצא לפי זה שכל אחד מקבל לפי מה שהוא מעוניין. אז זה פייר. מה? לא שומע, מי? נכון, כל אחד לפי מרצונו, יפה.
למה בא משפט צדיק ורע?
זה באמת שאלה גדולה. איך לצדיק יכול להיות רע? נכון? צדיק אף פעם לא רע לו.
מבחינה גשמית יכול להיות
לו. מה פתאום שירה לו? אז יודע, רבי נחמן ברסלב אמר, לא צריך לדאוג לפרנסה, כי הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות זה שלא יהיה לי מה לאכול, ואז אני אמות ברעב. צריך למות פעם, לא? אז מה יש לדאוג?
אבל עד שמותי ועושה את
הנשמה. בסדר, אז זה הכל. זה, לכן קשה מאוד, צדיק ורע לו זה קושיה. איך יכול להיות שצדיק רע לו? נכון? זה קושיה אמיתית, אני חושב.
אז מה נאמר, אלה דברים שאדם חושב בעולם הזה וכן כן בעולם הבא?
למה זה קושיה, מה שאתה אומר?
למה אף אחד צריך לתרוב, שזה שכן כן בעולם הזה.
אתה שואל על הפירות בעולם הזה?
כן.
הפירות בעולם הזה, המהר"ל מפראג מסביר שמדובר על דברים שמצד עניינם פועלים גם בעולם הזה. למשל, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, ביקור חולים. הדברים האלה מוסיפים טוב בעולם הזה גם.
כן, זה לא מסים.
זה גם מוסיף לאותו בן אדם. כי זה מטהר את האווירה. זה יוצר אווירה נעימה. ואז יוצא, תודה, שאותו אדם יש לו שכר בעולם הזה מכוח המעשים שהוא עשה. בסדר? אבל זה לא העיקר של המצווה. טוב, בזאת אנחנו עוברים עכשיו לרגע היסטורי.
פרק ג'.
אנחנו מגיעים אל הפרק השלישי. למה זה רגע היסטורי? יש לזה כמה סיבות. יפה! אני רואה שהבנת אותי עוד לפני שדיברתי. הרי אמרנו, אמרנו שכשאני אומר פרק פלוני, אני יודע על מה אני מדבר. משנה פלונית, קשה לי להגיד. למה? בגלל שהמספור של המשניות, החלוקה של הפרק למשניות, זה משתנה ממהדורה למהדורה. אבל במשנה הראשונה של הפרק, אין כל ויכוח שזה משנה א'. לכן אני יכול בשקט לומר לכם, פרק ג', משנה א'. במובן הזה, זהו רגע היסטורי. מובן? רגע מכונן. אבל לומר את האמת, זה כבר קרה בפרק שני, וגם בפרק ראשון. כך שזה קצת משעמם, אבל זה בשביל שיש שלוש פעמים, כדי שיהיה חזקה. כן. בבקשה, דברי. כמו השאלה, למה הוא חזר על זה? כן? ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. זה על זה את שואלת? כן, זה באמת תמוע בעיניי, ולכן יש שתי אפשרויות. או שהוא מתכוון למשהו אחר, כלומר אותו משפט אם הוא בפיו של רבי טרפון הוא שונה מאשר אותו משפט אם הוא בפיו של רבי לזר בן ערך, אבל לא עלה בידי להבין מה ההבדל, או שזה בסדר, או שזה לגיטיבי. בסדר? טוב. פרק שלישי. אגב, אני מציין שכל פעם שאנחנו מסיימים פרק, אתם צריכים להתכונן לבוחן שיהיה על כל מה שאמרנו בפרק שני. אם כן, קהל קדוש, אנחנו עוברים לפרק ג'. הקוויה בין מהלל אל. מה? מי זה הקוויה בין מהלל אל? היה יהודי מאוד מיוחד. הוא היה מתקופת הזוגות. כלומר, הוא מהתקופה של התנאים הקדומים, לפני הלל ושמי.
חוזרים אחורנים.
כן, חוזרים אחורנים אל דבריהם של קדמונים.
זה הקו... בן זוג של
מיועד. מה?
בן זוג של מיועד?
הוא לא היה בן זוג של אף אחד.
אז איך הוא מהזוגות?
מתקופת הזוגות. אבל היו עוד חכמים מהזוגות. הקוויה בין מהללאל היה אדם כזה, שאמרו לו, חזור בך משלושה דברים שאתה אומר, ונמנה אותך אף בדין בישראל. הם רצו למנות אותו ראש הסנהדרין. והוא לא היה מוכן לוותר על הפסיקה שלו, למרות הפיתוי. כן. טוב, הקוויה...
עקשן.
מה? לא זוכר. הקוויה, האמת היא שגם נידו אותו פעם, בגלל שהוא אמר איזה משהו שפקפק בגזירת חכמים, אז הוא היה חייב נידוי. כן, אז הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות. מה, הקוויה בין מהללאל חייב נידוי? הרי אין העזרה ננעלת על אדם כמו, כלומר, אפילו כשכל ישראל נמצאים במקדש, אתה לא תמצא אחד כמו הקוויה בין מהללאל. בקיצור, דמות נערצה. הקוויה בין מהללאל אומר, הסתכל. מה זה הסתכל?
תתבונן.
תתבונן, כן, בשון שכב. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אגב, זה משפט שחוזרים עליו בהלוויות גם. כן. דע.
לא גם רק.
מה?
רק, לא גם.
לא הבנתי.
אומרים את זה רק בהלוויות.
רק בהלוויות? הנה, אנחנו לא בהלוויה פה, ואנחנו אומרים את זה. דע מאין באת. ולאן אתה הולך. ולפני מי? אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת? מטיפה סירוחה. ולאן אתה הולך? למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. וואו 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 וואו, שומע דברים כאלה? הלב שלי נופל. מה?
רמה.
רמה?
לא רמה,
רמה.
רמה,
מה זה רמה? בקיצור, עושה מאיתנו כאלה קטנים. כן. עכשיו, בואו נגיד שהבנתי משהו, מה שבכלל לא בטוח. יש לי פה בעיה. למה הוא חוזר על עצמו? דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לנכון חשבון. מאין באת? כבר אמרת. אני במקום רכביה הייתי אומר ככה. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת מטיפה סרוחה, אולי אתה הולך למקום אפרים ומתולה, ושניה תן לי ראשון, תנים לך מכם הקדוש ברוך הוא. למה הוא צריך לחזור על הדברים?
שיהיה דרמטי.
שיהיה דרמטי. אתה יודע מה? שכנעת אותי. כל מה שרציתי להגיד, אני חוזר. כי אתה שכנעת אותי.
אני
אשאל אתכם שאלה. מאין באתי? זה נכון שבאתי מטיפה סרוחה?
כן.
מה פתאום? או מאפר, או מטיפה, לא משנה, אבל מאפר. מה? סרוחה, הכוונה מסריח כזה, מגעיל כזה. מה? אני באמת בא משם? מאיפה אני בא, תגידו? יפה. החלק שמי שבא מן הטיפה הוא חלק ביולוגי, זה נכון, אבל זה לא כל מה שאני. אני גם נשמה, לא? אז זה לא נכון מה שאומר הקביע בן מעלה הלל שאני בא מטיפה סרוחה. ולאן אני הולך? למקום אפר עם מוות עולה? לשם אני הולך? מה פתאום? מה פתאום? אני הולך לעולם העליון, לגן עדן, מה זה עשי? זה נשמע כאילו הבן אדם הזה הוא מטריאליסט מוחלט.
לא,
אז אתה אומר שהוא מדבר על הגוף. מה אכפת לי מאיפה הגוף בא? ולאן הוא הולך? לכן הוא מדבר על זה פעמיים. בפעם הראשונה הוא בכלל לא מדבר על הגוף. לכן התשובה על השאלה דע מאין באת, זה לא מטיפה סרוחה. דע מאין באת זה משהו אחר לגמרי. מאיפה אתה בא?
מעולם
הנשמות. מאין?
מנעין.
מה זה עין? יש מאין, אני בא מן העין. אגב, כשאני זוכר את זה שאני בא מן העין, מה זה יוצר אצלי בנפש? יראה או אהבה?
יראה.
אהבה. אם אני זוכר שאני בא מטיפה סרוחה ושאני בסוף מגיע לאפר, מה זה יוצר אצלי?
יראה.
אז אם כן, עבודתי היא כפולה. יש לי עבודה של אהבה ויש לי אהבה, יש לי עבודה של יראה. בשביל מה אני צריך את היראה? כאשר יש חלקים נמוכים וגסים של הנפש שרוצים להשתלט עליי, אני דוחק אותם עם היראה. אבל עיקר העבודה זה האהבה. יש לי אהבה והיא תנצח. כלומר, החלק הראשון של דברי הקביה הוא העיקר. בסדר?
זה פייסבוק, הרב.
מה זה פייסבוק? מה זה פייסבוק?
זה באינטרנט.
טוב, אז טוב, יש בעיה פה? יכול לעזור לך משהו? תביא לי פתק מההורים. הסתכל בשלושה דברים, אתה בא לידי עבירה, שזה מתחיל להיות מובן. לא כתוב ואינך עובר עבירה, אינך בא לידי עבירה. כלומר, אתה אפילו לא מעלה בדעתך את העבירה. דע, אגב, מה זה לידי עבירה? מה זה הידיים של העבירה?
מה לחידה כזאת?
אה?
כאילו שזה משהו
שלוקד
אותך.
כן, יש לו ידיים, כן, זה
תמנון
כזה. אני אגיד לך משהו. יש בתלמוד, במשנה מסכת סוטה, כתוב בתורה שמי שירא ורך לבב לא יוצא למלחמה, נכון? מה זה ירא ורך לבב? ממה הוא ירא?
מעבירות שבידו.
אז אחד הפירושים זה שהוא ירא מעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? תגיד, מעבירות שעשה. מה? בגלל שזה בידו. זה אפשרות אחת, אבל אני אקרא מה שרבי נחמן ברסלב אומר. אומר, בידו, הכוונה שבידו לעשות, לא שהוא עשה. שהוא מכיר את עצמו שהוא עשוי להגיע לעבירה. אז הוא אומר, עבירות שיש לו פוטנציאל לעשות. אז ואין אתה בא לידי עבירה, לפוטנציאל של העבירה. מובן? זה הכוונה ידיים. טוב, אז ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת. אז באמת מאיפה אני בא? מאין סוף. הנשמה שלי זה נטף של האין סוף. אז לאן היא הולכת? לאין. יש גרסאות בכתב יד של מסכת אבות, שבמקום שכתוב לאן, כתוב לאין אתה הולך. מאין באת ולאין אתה הולך. אתה בא מן האינסוף, חוזר אל האינסוף. בסדר? אז בשביל מה עברת את זה? אם אתה ממילא בא משם וחוזר לשם, אז בשביל מה עברת באמצע? ודע לפני מי אתה עתיד דין וחשבון, כדי שאתה תעמוד לפני מי, כדי שיהיה דיאלוג בינך לבין הבורא. האינטראקציה הזאת, נברא ובורא, היא זו שנותנת משמעות למעבר שלך דרך העולם הזה. מאין באת? מן האינסוף. לאין אתה הולך? אל האינסוף. אבל באמצע הרווחת את המי.
הרווחת את מה?
את המי שלך. אתה זכית בקיום של האני שלך. לפני מי אתה עתיד תנין וחשבון. מובן?
רגע, מי זה לא הכוון קדוש ברוך
הוא? לא, ממש לא. כן, לפני מי? לפני האינסוף. ומי שהוא. בסדר? אבל אם אתה אדם מצד הגוף, או אתה אדם מגושם, מאוד מטריאלי, אז מאין באת? מטיפה שרוחה. ולאן אתה הולך? למקום עפר עם מוות עולה. לזה אתה שייך. ולפני מי אתה עתיד אין וחשבון? אז הוא אומר, הוא מה שיהיה איתך, לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך. זה מידת הדין. זה הפרנה בין אבינו לבין מלכנו. אבינו זה נחמד, מלכנו הוא מידת הדין. אשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. כלומר, כשאתה עובד, זה מידת היראה, לפני מלך. כשאתה עוסק בתורה, זה לפני אב, מידת האהבה. מובן? אז יוצא לפי זה שבעצם, מה אמר לנו כאן, עקביה בן מללאל? להתבונן בכמה דברים? שישה דברים. אבל זה לא מה שהוא אמר. הסתכל בשלושה דברים, לפי מה שנסברתי. הוא אמר, הסתכל בשישה דברים.
אמרנו שלכל מידת אמצע יש שתי מידות קצה.
לא, הבנתם את השאלה שלי?
כן.
יפה. כלומר, אם אתה מסתכל בשלישייה הראשונה, אתה לא מסתכל בשנייה. כשאתה מסתכל בשנייה, אתה לא רואה את הראשונה. לכן אתה באמת מסתכל רק בשלושה דברים, לא בשישה. אם אתה רוצה, תסתכל בשלושה הראשונים. לא הולך, תסתכל בשלושה האחרונים. פעם אתה בשלושה האלה, פעם אתה בשלושה האלה. כן. זאת אומרת, אומרת ככה, שהפדגוגיה צריכה להיות שקודם כל מתחילים מהצד הנמוך של האדם. אבל הקווה בן מללאל דווקא יש לו מחשבה פדגוגית הפוכה. הוא אומר, תתחיל מהצד העליון של האדם. אם אתה מתחיל מהצד העליון של האדם, אתה גם לא תבוא לידי עבירה. כלומר, אפילו לא צריך לדבר על זה. כן, כלומר, הוא אופטימי, הקווה בן מללאל. הוא פונה לאדם מהצד הטהור שבו. אם אתה דן אל הצד הטהור שבה האדם, ממילא כבר לא צריך להתעסק בטיפה הסרוכה שלו. זה כבר פיט שפקס, כמו שאומרים בערבית צחה. כן, אז כאן מובן? אתה מדבר ערבית, לא? מה אתה קצת משהו? מה? כבר עכשיו רבי חנינה אתם רוצים?
כן, יש לנו עוד
7 דקות. אז נימד, רבי חנינה. כן. רבי חנינה. זה משנה, אצלי זה משנה ב', אני לא יודע איך זה אצלכם. גם אצלכם?
כן.
וואה, הנס מתמשך. רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, אם הוא סגן הכהנים, סימן שהוא עצמו היה גם כן כהן, נכון? רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. שילמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. איזה מלכות?
רומי.
כן, רבי חנינה, סגן הכהנים, הוא חי בתקופה של השלטון הרומי.
זה בן דוסה? חנינה בן דוסה?
כתוב כאן בן דוסה?
לא, אני שואל.
לא כתוב בן דוסה, נכון?
לא.
אז זה לא הוא. אז זה כמה חכמים נקראו בשם חנינה? יש המון, עשרות חכמים אנחנו מכירים שנקראים חנינה. לכן כל פעם אומרים חנינה אחר. כן? אז רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שילמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. הרי אם כן לפי זה, מדובר על הערך של המלכות בתור מה שמטיל מורה. מי כבר הטיל עלינו מורה? עקביה בן מללאל. הוא אמר לך לפני כן, דע לפני מי אתה עתיד לדין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נכון? ההלוויה יוצאת בדרך 5. סליחה, אז לכל בנים, רבי עקביה בן מהללאל הוא זה שהפחיד אותי. עכשיו אומרים לך יש עוד גורם שמפחיד בעולם, זה המלכות, וכדאי שתתפלל בשלומה של מלכות. כלומר אל תסמוך על הרצון הטוב של הרבה אנשים שיחשבו כמו עקביה בן מהללאל, כי אנשים לא מסתכלים בשלושה דברים. אם הם לא מסתכלים בשלושה דברים, אז תתפלל בשלומה של מלכות. כן, בבקשה.
החכמים פחדו כל סוג של אנרכיה.
נאמר ככה, שלטון עריץ עדיף על אנרכיה. זה מה שכתוב כאן, נכון? כי בעולם של אנרכיה אין ביטחון, אז אין בסיס לשום כלום. אז עדיף שלטון קשה, והרומאים זה שלטון מאוד קשה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אף על פי כן הוא נותן איזושהי יציבות לעולם. אלמלא מורה איש את ראו חיים בלאו. נשאלת השאלה, מאיפה הוא יודע את זה, רבי חנינה? מאיפה רבי חנינה יודע שאלמלא מורה של מלכות אנשים היו אוכלים אחד את השני?
כנראה הוא חווה את זה
באיזושהי תקופה. מה? שלא היה מורה מלכות ואז אנשים אכלו אחד את השני?
יכול להיות שהיה איזו
תקופה
שהייתה הפקרות.
כן, אנחנו רואים באמת בתקופה של אנרכיה שזה כך, אבל יש ראיה אחרת שמובאת במפרשים, והיא שבני האדם, הרי שהמלכויות עצמן, המלכויות עצמן, המדינות, אין להם מורה מלכות מעל גביהן. ומה הם עושות?
הם פסלים של מדינות יותר גדולות.
ואלה שלא, מה הם עושות?
הם
בולעות אחת את השנייה. כלומר, לפני שהיה מה שנקרא המשפט הבינלאומי, אז באמת לא היה מורה מלכות על המלכויות. ולכן הם בלעו אחת את השנייה. אז זאת הראיה שאלמלא מורה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו. והראיה שהמלכויות בולעות אחת את השנייה. למה בולות אחת השנייה? כי הם עושות מה שהיחיד היה רוצה לעשות אלמלא מורה המלכות. כלומר, אם אתה מסלק ליום אחד בלבד, לילה אחד בלבד, את המשטרה מאיזשהו מקום,
פה בארץ הכל יהיה יותר טוב.
למחרת יש לך עשרות מקרי שוד, אונס, רצח.
לא נכון. כל אחד יגן על עצמו והפושעים לא יעזו להיכנס לשכונה.
אתה חולק על רבי חנינא סגן הכהנים, אני מבין.
כן.
כן? שלח לו פקס.
אולי אני אנרכיסט, אני לא יודע.
טוב. מהגדר?
מה?
מהגדר?
אין לו.
אגב, אני, הרעיון הזה נגנב על ידי תומאס הובס. כן? תומאס הובס, בספרו... מה? תומאס הובס היה פילוסוף, אירי. מאבות מה שנקרא מדעי המדינה. הוא כתב ספר בשם הלוויתן שמתאר את המדינה. המדינה היא כמין חיה מפלצתית שקורא לה הלוויתן, על שם הלוויתן התנכי, והיא בעצם משתמשת באדם כיחידה מוסרית לטובת המכונה האימפרסונלית של המדינה. זה תפיסה מאוד פסימית שיש להובס, שאי אפשר שבני אדם לא יחיו בתוך מדינה, אבל המדינה היא סך הכל איזה מין מכונה בולעת אנשים. והוא מביא את הרעיון הזה שאלמלא מורה של מלכות איש את ראו חיים בלאו. הוא אומר, והראיה זה שהמלכויות עצמן שאין להם מורה מלכות, הן בולעות אחת את השנייה. תומאס הובס בעצם הוא גנב את זה ממפרשי מסכת אבות. לא יפה מצידו, נכון? כן. כן. כן, כן. אלא מה? ששלטונות מושחתים הם נופלים גם. הם נופלים בסופו של דבר. אבל אתה תתפלל בשלומה של מלכות. מעניין, היה בכל גלויות ישראל היה מנהג בתפילת שחרית של שבת להתפלל בשלום המלכות. אם זה שלום הצאר או שלום הקיסר או שלום הדוכס.
סתם חנפנים.
זה לא כל כך פשוט. כלומר, מצד אחד זאת הלכה, מצד שני היו מביאים שם כל מיני פסוקים מאוד מוזרים. למשל, הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים, הפוצה דוד עבדו, הוא יברך את אדוננו וכו'. עכשיו, יש רק עניין אחד שימשך לפסוק הזה. הפוצה דוד עבדו מחרב רעה, פצני ואצילני מיד בני נחר, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. וגם היו מסיימים שם בימיו תיוושע יהודה וירושלים תשב לנצח וכו' וכו'. כלומר היו מכניסים בדרך אגב גם כמה עקיצות לשלטון, כן, כמו שהיו אומרים שצריך לברך את הצער, לברך את הצער שיהיה רחוק מאיתנו. כן, בואו. אז בקיצור, תפילה בשלומה של מלכות זה היה חצי ברצינות, חצי לא ברצינות. לכן למשל במדינת צרפת, ששם היהודים היו פטריוטים באמת של צרפת, הם שינו את הנוסח של הברכה, והם כתבו מה שהם באמת מאמינים, זה תפילת אל אלוהים חיים ומלך עולם, שמור על עמנו הקהילה הצרפתית, ועל ארצנו מדינת צרפת. במאה ה-19 כנראה בשנות ה-30, כלומר בזמן לואי פיליפ או משהו כזה.
בזמן שעוד היו מלכים שם.
כן, כן, שעדיין היו מלכים, אז היו, אחר כך עשו על הרפובליקה וכו'. כן, אבל יש לציין שבגרמניה גם כן היו אומרים את זה, וגם בשנים הראשונות של השלטון הנאצי עדיין היו עושים את זה, ובאיזשהו שלב בסביבות אחרי ליל הבדולח הפסיקו לברך את היטלר. היה שלב שבו אמרו זה כבר יותר מדי. כן, מה אתה אומר?
אומרים בתפילה בראש השנה מלכות הרשעה תעביר מן הארץ.
נכון, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
כן, אז לא כל מלכות מלכות רשעה לא יפעל לשלומה.
נכון,
הוא לא מחפש.
נכון, נכון, אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא מעביר. אתה מתפלל, כלומר בעצם יש פה מלחמת תפילות. כן, משהו כזה, תתפלל שהתפילה שלך לא תתקבל או משהו כזה. כן, מה זה המרידה של היהודים הרומאים הייתה מוצדקת לחלוטין. מה? זה היה מוצדק לחלוטין, כי זה המדינה שלנו, או כי רודפים אותנו. לא, כל זמן שהם שולטים תתפלל. אבל אם אתה בידך להפוך את זה, תהפוך. טוב, אנחנו נרחיב בזה אולי בפעם הבאה. יש כמה דברים באמת.
יש כמה הודעות, חברים. ככה, ביום רביעי, זה ערב יום העצמאות, בשעה 20:00 תהיה תפילת ערבית חגיגית פה בבר כוכבה. אחרי זה תעודת הודעה עם הקרבת קורבנות.
קורבנות אדם?
על האש, על האש. ב9:30
לא קורבנות אדם.
ב9:30 שיחה עם אלוף משנה מוטי יוגב. אחרי זה מחר לא יהיה שיעור של הרב וידר, למי שהולך לשיעור של הרב וידר לא יהיה, יהיה שיעור של רון אלון שהוא בן שקול על יחסם של חז"ל לשכול, וזה יהיה ברחוב צפת. חוץ מזה, השבוע, בגלל יום העצמאות, יש להירשם לשבת. מי שנרשם לשבת, יש להירשם לשבת עד יום רביעי בערב.